קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. עיקרה של פרשת כי תשא שנעסוק בה היום הוא בענייני חטא העגל ותיקונו. אכן, אחד הנושאים הכבדים במקרא שעוסקים בשבר גדול בעם ישראל. כפי שהזכרנו בהזדמנות קודמת, הנושא של ספר שמות בכללותו ניתן לתמצות בפסוק הידוע ובתביעה שהעמיד משה לפני פרעה, שלח את עמי ויעבדוני. כבר הזכרנו בהזדמנות קודמת שהחלק הראשון של הספר, פרשיות שמות ועירה בו בשלח, עוסקות בשלח את עמי. ואילו החלק העיקרי והאחרון של הספר עוסק בויעבדוני. פרשיות יתרו ומשפטים עוסקים ביעבדוני בעבודת השם באמצעות תורה ומצוות. הם אלה שהולכים ומתפרטים במעמד הר סיני ובפרשת משפטים, ואילו פרשיות תרומת תצווה ויקל פקודי עוסקים בחלק האחר של ביעבדוני, שהיא עבודת הקודש במשכן. והחל שני מסלולים של עבודת השם, על התורה ועל העבודה, עבודת הקורבנות. והנה אנחנו מוצאים שבתוך ובעיצומם של הפרקים העוסקים בענייני המשכן מופיע הכישלון הגדול שגם הוא בתחום ויעבדוני על דרך העבודה הראויה. אל נשכח שלוח הזמנים שאנחנו עסוקים בו הוא מאוד מאוד פשוט וקצר. בני ישראל עזבו את מצרים בתדוו בניסן, והם צועדים במשך 6 שבועות ומגיעים להר סיני, כפי שנאמר בפרק י"ט בפרשת יתרו, בחודש השלישי באו מדבר סיני, ואנחנו יודעים שחז"ל מביאים לנו שזה היה בתחילת החודש, באחד לחודש, בראש חודש, הגיעו להר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר. ומאז ועד סופו של הספר, וגם בהמשך, בלאור ספר ויקרא ובתחילתו של ספר במדבר, עם ישראל חונה בהר סיני. שם, לאחר הגעתם להר סיני באלף בסיוון, ולאחר הערכות שנמשכה ימים ספורים, שבהם יש את ימי ההגבלה, היה מעמד הגדול, אותו מעמד הקהל, כפי שקורא לו ספר דברים, אותו מעמד מיוחד שבו נגלה השם לעם ישראל בהתגלות נבואית מיוחדת וחד פעמית, שבה הובהר באופן חד משמעי שהשם מדבר עם בני אדם ושנבואת משה אמת. שאכן, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. גם שהקדוש ברוך הוא מדבר, וגם עם בני אדם באשר הם, ויש דיבור אלוקי ויש רצון אלוקי וצו אלוקי שמושמע באמצעות הנבואה, וגם העובדה שמשה הוא זה הזוכה להיות המעביר של דבר השם. כל זה קורה בו' בסיוון, ולאחר מכן משה רבינו עולה ל-40 יום למחרת בז' בסיוון, 40 יום שמסתיימים בסוף חודש ב-17 בתמוז. מזין בסיוון, 40 יום, 17 בתמוז. משה יורד בתום 40 יום. באותם 40 יום שהוא היה בהר סיני, נחלקו הפרשנים, רש"י ורמב"ן, מה בדיוק נצטווה שם. בכל מקרה, אם רק פרשת משפטים, גם פרשת הציווי על המשכן, בלי להיכנס כרגע לתוכן הדברים שקיבל משה באותם 40 יום שהיה בראש ההר, העם ראה רק את משה עולה לראש ההר, כפי שאנחנו למדים בסוף פרשת משפטים, בפרק כ"ד, בפסוק י"ב, ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה, והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה, אשר כתבתי להורותם. ויקום משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוהים. ולזקנים אמר, שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם. והנה אהרון וחור עמכם, מבעל דברים ייגש עליהם. ובכן משה עולה להר ומותיר את אהרון וחור להיות האחראים על ניהול העניינים בעם עד שובו של משה. מי שמצטרף אליו הוא יהושע, שמשה עולה להר והוא עולה לראש ההר, ואילו יהושע נמצא אי שם בתווך בין ראש ההר ובין העם שנמצא בתחתית ההר. ומשה נכנס אל אותה, אותו ענן, אותה אש בראש הער לעיני כל בני ישראל, ממש אותה אש ואותו ענן הממשיכים את מעמד הר סיני, שפסק לאחר בקשת העם, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים. מאידך, משה רבינו הוא זה שיכול לעמוד בכל הדיבור האלוקי, שהעם לא יכול היה לעמוד בו, והוא זה שעולה לראש העל, לקבל את דבר השם, ולרדת עם הלוחות. הלוחות שאמור משה להביא איתו, כתובים שם דברי המעמד של עשרת הדברים. אותם דברים שהעם שמע באוזניו בתחילה, ולאחר מכן דיבורו של משה, שמעביר את דבר השם לבקשת העם, שלא ימדו, לא יכלו לעמוד בדיבור האלוקי. והנה משה יורד בסוף אותם 40 יום. במהלך אותם 40 יום, אנחנו שומעים שהעם, אנחנו 17 בתמוז, בערך, כן, יש לנו את מתדבב בניסן, תדבב בייר, תדבב בסיוון, ותדבב, 3 חודשים אחרי יציאת מצרים. קצת אחרי. 3 חודשים הוא פרק זמן קצר. ודאי לעם שהיה במשך שנים רבות, עם של עבדים, ללא מורשת תרבותית מסודרת ומאורגנת, אלא עם שחי במשך 100 שנות שיעבוד מר, ובתוך ממתת שערי תומה, בתוך הנורמות של מצרים, וכל המושגים שלו, כולל מושגי האלוהות ועבודת האלוהות, לקוחים מן הסביבה הקרובה אליו. לא בכדי כבר הזכירו לנו חז"ל מה שאומר יחזקאל במפורש על ממתת שערי תומה שעם ישראל היה מצוי בהם, העובדה שכמעט השמיד את עם ישראל במצרים, ואילולי כמה וכמה דברים לא זכו לצאת בכלל. הכתוב מספר לנו על מציאות רוחנית מאוד מאוד קשה. ואומנם אותם 3 חודשים וגם מה שקדם להם המכות בשנה האחרונה לשיעבוד במצרים, אין ספק, היו מאורעות מאוד מאוד מרשימים, מאוד מאוד גדולים, והשפיעו השפעה רבה. לא בכדי נאמר, וימינו בהשם ובמשה עבדו, עוד בעמידתם על הר, בים סוף, גם בהר סיני, אנחנו שומעים אמירות של נעשה ונשמע, אבל ככלות הכל, יש משהו בתהליך שהיה קצר, אינטנסיבי מאוד, והיה בעצם מקום לעבודה רוחנית נוספת, עבודה מאוד משמעותית כדי להפנים את כל אותם דברים. ולכן 3 חודשים הוא פרק זמן קצר, והנה העלמותו של משה, שעלה לראש ההר, ונעלם במשך 40 יום, והם גם לא ידעו מתי הוא ירד. הוא אמר שהוא ירד, והם רואים שהוא נעלם, והוא היה האיש שייצג עבורם את הקדוש ברוך הוא. הוא האיש שהביא דבר השם, הוא האיש שהוציא אותם ממצרים, הוא האיש שהביא אותם למדבר, ומה הם יעשו כאן אם הוא ייעלם? הוא האיש שהביא להם את הסלב ואת המן, הוא האיש שהנחה אותם והדריך אותם, פתאום האיש הזה נעלם להם. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ואמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ובכן אנחנו מוצאים פה סיטואציה מאוד מסובכת, מאוד מורכבת. האיש משה שנתפס ביניהם כאיש אשר הוציא אותם ממצרים, האיש אשר בעצם הביא אותם הדלום, פתאום נעלם. מה יקרה? איך נתקדם הלאה? מי האיש שיורה לנו את הדרך אשר נלך? לאן נפנה פה באמצע המדבר? ללא כיוון, לא הגענו עוד לשום יעד. והאיש נעלם. אכן הדברים לא פשוטים. הפחד היה גדול. באיזשהו מקום, הנורמות שהם מכירים כדי להשפיע על מציאות רוחנית, היא השפעה מגית, השפעה אלילית, שהרי אנחנו יודעים שכאשר במצרים רצו לעשות איזושהי השפעה על המציאות, נקטו ועשו מעשה, הלכו ועשו להם איזושהי צורה, שבאמצעותה ישפיעו על המציאות, כך הייתה התפיסה האלילית, אותם תקסים אליליים, ואכן הכתוב מספר לנו על איזשהו תהליך שאהרון ניסה, כפי שכל הפרשנים אומרים בשורה האחרונה, להרוויח זמן. הוא ידע שעניין הגעתו של משה היא איננה הדבר שיקרה שנים הרבה אחרי כן. זה עניין של ימים, והוא גם לא ידע בדיוק עד מתי, אבל היה ברור לו שהוא חוזר, ואילו העם היה נרעש ונרגש, כולו סוער, והיה צורך להרגיע אותו. כל הפעילויות שעשה אהרון, בצדק או שלא בצדק, זה כבר דיון בפני עצמו. מתוך ההמשך עולה ש... מתוך דברי משה, גם פה וגם בספר דברים, השיקול הדעת של אהרון לא היה מתוקן דיו. אבל כוונותיו של אהרון ודאי היו חיוביות, לנסות להרוויח זמן, לנסות ליצור מצב שעד כה ועד כה, הנה משה יגיע והכל יבוא על מקומו בשלום. וכל הפעילות הזאת הייתה פעילות כדי להרוויח זמן, כדי שהעניינים יסתדרו מעליהם. בין כך ובין כך, התוצאה היא שהם עשו עגל מסיכה. ופה אנחנו באמת מנסים להבין, מצד אחד, הקושי איננו למה עשו עגל מסיכה למרות הכל. הקושי הוא שאכן למה התגובה כל כך קשה? כי הרי שינוי עמדות משמעותי לא יכול היה לחול בעם במשך 3 חודשים. 3 חודשים זה חופש גדול וחצי. זה לא פרק זמן שבו ניתן לדרוש גם מאדם אחד לשנות הנהגות שהוטבעו בעם, באומה, במשך למעלה מ-100 שנה. יש פה צורך לשנות עמדות באופן מאוד משמעותי, מאוד קיצוני. זהו תהליך שלוקח זמן אצל אדם פרטי, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שהתהליך הוא תהליך שעם שלם צריך לעבור אותו. או אז בוודאי שהדברים הללו הם דברים מסובכים שבעתיים. ואכן אנחנו מוצאים פה מציאות שבה התהליך לא היה פשוט. ואכן, וידבר השם אל משה, לך רד כי שחט עמך אשר העלית מארץ מצרים. שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, והשתחוו לו והסבחו לו, ואמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ובכן, הקדוש ברוך הוא גילה למשה למעלה כשהוא עדיין בהר, את המציאות הקשה שהלכה והתפתחה בתחתית ההר. לקדוש ברוך הוא היו החלטות חד משמעיות. כן, לחלות את עם ישראל ועשה אותך לגוי גדול. משה רבנו לא מוותר, ויחל משה את פני השם אלוהיו, ויאמר למה השם יכרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה. הנה זה עמך, ואתה אנא ממך השם, אל תפגע בהם. כאן מוסר משה רבנו את נפשו על עם ישראל. פה קורה תהליך שמתחיל כאן, אבל מתגלגל לאורך הפרשה כולה. כאשר משה מופיע לפני הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם משמש כבא כוחם של ישראל. הוא עורך הדין של עם ישראל. הוא עושה כל מאמץ כדי לסנגר עליהם, וכדי לנסות להעביר את רוע הגזרה. וכשהוא יורד למטה לתחתית ההר, כפי שנראה עוד מעט, והוא פונה אל עם ישראל, הוא עורך הדין של הקדוש ברוך הוא, והוא מדבר איתם בצורה מאוד מאוד נוקבת, בצורה מאוד קשה. זאת אומרת, משה פה משחק בשני תפקידים, כלפי העם הוא נציגו של הקדוש ברוך הוא, ויאמר להם דברים מרים וקשים, כמתבקש, כפי שתכף נסביר. ומאידך, מצידו של משה, ביחס לקדוש ברוך הוא בעצם נציגו של עם ישראל, והוא מנסה לסנגר עליהם וללמד להם דברים של ערך אפיים, דברים של רחמים, כדי למנוע את הפגיעה, אם בטיעונים של חילול השם, אם בטיעונים של זכות אבות. בין כך ובין כך, הבקשה היא שהקדוש ברוך הוא לא יחלה את זעמו בהם. ואכן, משה יורד מן ההר, ושני הלוחות בידו, והלוחות הללו, כפי שכבר אמרנו, משקפים ומספרים ומנציחים מעין פרוטוקול של המעמד המיוחד הזה, של מעמד הר סיני, נקרא בפינו מעמד הר סיני, יום הקהל בפי ספר דברים. הנה אנחנו מוצאים את המציאות הזו שבה הכתב על הקשר המיוחד, על הדו-שיח המיוחד, על המעשה האחד מיוחד הזה שהתרחש, שאין כמותו בעולם, לא היה ולא יהיה. זהו אירוע חד פעמי שבו הקדוש ברוך הוא התגלה ויצר את הקשר המיוחד עם עם ישראל, והלוחות הם בעצם הפרוטוקול של האירוע הזה, ואת הפרוטוקול הזה כתב הקדוש ברוך הוא, ורק הוא יכול לכתוב אותו, כי הוא המוסמך להעביר את הדברים מידי שמיים עם הדברים ולא בידי אדם. והוא זה שכתב את הדברים על לוחות מיוחדים שהקדוש ברוך הוא יצר, אלה היו הלוחות הראשונים. והנה אנחנו מוצאים שמשה יורד עם המכתב הזה, עם מכתב אלוהים, חלוט על הלוחות, והוא יורד, והנה הוא פוגש את יהושע במעלה ההר. וכשהם יורדים, יושב יהושע והלוחות בידיו של משה, וישמע יהושע את כל העם ברעו, ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה. בקיצור, יהושע שומע קולות מוזרים. יש שם איזו התרחשות לא שגרתית. הוא איננו יודע לאפיין אותה, הוא מתלבט ביחס אליה. מאידך, משה כבר יודע את האמת. הקדוש ברוך הוא גילה לו בנבואה בראש ההר, מה טיבם של הקולות העולים, ואילו יהושע שלא ניחון בנבואה באותה עת, לא ידע את טיב האירוע. ואכן כשהם הולכים ומתקרבים אל המחנה ורואים את כל אותה תופעה קשה של עגל הזהב שמרקדים סביבו, משה מגיב בצורה מאוד קשה כפי שכבר הזכרנו, הוא משליך את הלוחות ומשבר אותם. בבחינת קריאת שטר הכתובה, שטר התנאים, הקשר כביכול רוסק. הקשר הזה שנבנה במעמד הר סיני ובמהלך שקדם לו, הנה אנחנו רואים שהמעשה הזה בעצם ביטל הכל. חזרנו וצנחנו אי שם לדיוטה התחתונה של מצרים. ואז משה רבנו יוצא ומגיב בצורה מאוד קשה, שורף את העגל, תוכן אותו דק ומזור אותו על פני המים, ואומר גם אל אהרון דברי ביקורת קשים, ואהרון אומר פה משפט שגם מתקשה למה שאמרנו קודם בפסוק כ"ב, ויאמר אהרון, אל איחר אף אדוני, אתה ידעת את העם כי וראו. וגם בהמשך הוא אומר דברים דורים, וירא משה את העם כי פרעוהו, כי פרעו אהרון לשמצה בקמאם. רע, הביטוי הזה רע, הוא בעצם ביטוי שחזל כבר עומדים עליו. כשביקשו לצאת ממצרים אמר להם פרעו, ראו כי ראה נגד פניכם. ראה, גם הוא מבליע את הרע, את הרעה. כן? ולמה יאמרו מצרים, כפי שאמרנו קודם בדברי התחנונים, למה יאמרו מצרים למור ברעה או ציעה? יש פה משהו שקשור להבנה של אלוהות מצרים. אלוהות מצרים נקראת רע או רע. אכן, האל המצרי זה שמו, והנורמות שעם ישראל חווה והתרגל להם במצרים, הייתה המציאות האלילית המצרית של רע. כשהוא אומר, ראו כי רעה נגד פניכם, כפי שמביא רשי, יש כוכב אחד ושמו רעה, פירושו של דבר, יש פה איזשהו איתות על הכוחות האלוהים כביכול, שיש למצרים, שיש בכוחם לפגוע בעם ישראל. ובאיזשהו מקום, משה רבינו אומר, למה יאמרו מצרים לאמור ברעה או ציעם? כן, הנה יש חשש שמה הם תתאמת התחזית של פרעה, שאכן הם הזהירו אותנו לא לצאת, קראו, כן, כי שהרעה הזאת תפגע בכם. ובאיזשהו מקום משה רואה פה שאכן הפגיעה הייתה. הפגיעה הייתה בעובדה שהנורמות של רע, של אל מצרים, הפרוע הזה כי פרעו אהרון, הנה ככן, המציאות הזאת שכבר מובלטת בשם פוטיפרה כהן און, גם השם פרעו מכיל את רע באמצע, כפי שאנחנו מכירים להבדיל, ששמות השם מובלעים בשמות מלכים ונביאים ישראלים, אליהו, יהויכין, צדקיהו, יחזקאל, וכן הלאה. שמות השם בלועים בשמות אנשים. גם פה, אלוהי מצרים נבלה בשמותיהם, להבדיל, נבלה בשמותיהם של פרעו ושל פוטיפרה כהן, שהוא עובד לאותו אל. ובכן, אנחנו מוצאים פה שיש לנו עסק עם רע. רע הזה. הדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מעניינת, גם בכמה מקראות בהמשך, כאשר הכתוב מספר לנו בהקשר הזה, למשל, חז"ל לומדים לנו בספר במדבר בפרק י"א. שם אנחנו קוראים על אירוע אחר שבו עם ישראל מתנהל גם כן בצורה שלילית. גם שם משה רבנו מגיע לשבר גדול, המתאבים והמתאוננים, ושם הטענה על זכרנו את הדגה שנאכל במצרים וכולי. ואז משה אומר בפסוק י' וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו איש לפתח או לא. ויחר אף השם מאוד ובעיני משה רע. שוב אנחנו מוצאים פה את הנושא של רע. משה רואה את רע. חז"ל כבר לימדו אותנו שהם בוכים לא לאוכל, זאת הייתה טענה חיצונית בלבד. בוכה למשפחותיו על עסקי עריות שנעשרו להם, כן, על עסקי משפחות, עסקי עריות, בוכה למשפחותיו איש לפתח אוהלו, כי נעשרו עליהם העריות. העריות שכל כך היו מורגלים להם במצרים, כמעשרת מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. הנה כי כן, פרשת עריות בעצם היא פרשה שנוגעת מאוד מאוד למצרים. ויחרף השם מאוד, כי הוא יודע את מה שגם רש"י מאיר שם בעקבות חז"ל, שהוא בוכה לא על האוכל, זה היה רק תירוץ חיצוני. התירוץ הפנימי היה בעצם עניין העריות שנאסרו עליהם. עדיין הוויית מצרים תמונה עמוק בליבם, ובעיני משה רע. הנה הוא גם אומר בהמשך, ואמר משה אל השם, למה הרעות לעבדך? כן, בהמשך הוא אומר גם, כן, ואם כך את עושה לי, אורגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך, אבל אראה ברעתי. הנה כי כן, הרעה הזאת היא הרעה של רע. זאת תרבות מצרים שתמונה עמוק עמוק בתוכם. כבר אמרו מי שאמר שקל יותר להוציא את בני ישראל ממצרים מאשר להוציא את מצרים מתוך בני ישראל. לא פשוט הוא להוציא הרגלים שטבועים עמוק עמוק בתוך האישיות של אדם, ודאי בתוך אישיותה של אומה. אומה שהורגלה בנורמות מסוימות, ואם אתה רוצה עכשיו לשנות את אופייה ואת מהלכה, זה תהליך שלוקח זמן. גם הניסים הגדולים ביותר, גם החוויות הגדולות ביותר, גם מעמד הר סיני, גם עשרת המכות, גם קריאת ים סוף, יש להם עוצמות אדירות. אבל בסופו של דבר, להרגל יש כוח מאוד מאוד חזק. ההרגלים המהותיים שהעם גדל עליהם, הנורמות שהעם קיבל אורך שנים רבות, לא קל לעקור אותם, לא קל להוציא אותם. ואותו רע, אלוהי מצרים, אותה תרבות מצרית, אותה מציאות קשה בעצם מתגלגלת הלאה. והיא איננה יוצאת בקלות כל כך רבה, היא עוד מגוללת לנו בעיות נוספות, לא רק בפרשת כתיסה, לא רק בפרשת חטא העגל, והעגל הזה הוא בעצם הד של נורמות שהם קלטו בתרבותו של רע, בתרבותה של מצרים. ואכן, זאת בעצם הסיבה גם לחוסר הפשרה של הקדוש ברוך הוא של משה, ענייני עבודה זרה. על הנושא הזה יקום ויפול הכל. נכון, יש תהליך, אבל יש דברים שאי אפשר להתפשר עליהם. על עצם המהות, על עצם הקיום, אם זה היה אולי חטא שנוגע לעניינים שלא קשורים במהות, בהבחנה מי הוא האלוהים, בהבנה הנכונה מי הוא האלוהים, אולי פה אפשר היה קצת להקל, אפשר היה לנהוג אולי בצורה פחות חריפה. אבל כאן במציאות הזו, כאשר הגורם המפעיל והתפיסה העומדת מאחורי כל ההתנהשות הזאת היא אלילית, עם אלילות אי אפשר להתפשר. על זה יקום ויפול הכל. ועל כן מיד ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. ואז האמירה כל כך קשה, ויאמר להם כה אמר השם אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על יריחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. דברים מאוד קשים, פרשת עירה נידחת, ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מנעם ביום ההוא כשלושת אלפי איש. אכן, כפי שכבר הסבירו כמה פרשנים, ורבי יהודה לוי בספר הכוזרי, שהמכה הייתה בסופו של דבר ממוקדת, ושלושת אלפים היו פעילים ושותפים ומובילים, שבעתיה יצא הקצף על האומה כולה. אבל עדיין השבר הזה, שאולי שלושת אלפים הובילו אותו בצורה נחרצת, אבל הוא יצר אווירה, הוא יצר תודעה שלילית, הוא בעצם גילה שהמציאות בעם ישראל עדיין תבועה עמוק עמוק בתוך מצרים. נכון, יש מקום ללמד זכות, רק שלושה חודשים עברו. אבל שלושה חודשים שבהם עם ישראל חווה חוויות מאוד מאוד מרוממות, מאוד מאוד אינטנסיביות. אבל כנראה שלא די בכך. יש צורך לבוא ולבנות מהלך שיטתי, שהזמן יבנה אותו, שהמציאות תלך ותשתנה. אי אפשר למחוק מציאות במכות ובניסים. כל אלה הם טובים לשעתם. שינוי פנימי שיהפוך את הקערה על פיה הוא תהליך חינוכי שחייב להיבנות עקב בצד אגודל. זו בעצם המסקנה החשובה שעולה מתוך האירוע הזה. ואכן, הכתוב מספר לנו שמשה איננו פוסק בעניין הזה, והוא הולך ופועל הלאה, והוא פועל במשך מספר חודשים, שעלי הוא חוזר ועולה שוב, ועולה ל-40 יום נוספים שמסתיימים בראש חודש אלול בכפתת באב, ושוב הוא עולה ביותחת בתמוז עד ראש חודש או סוף אב, ולכן כאילו ראש חודש אלול עולה לסיבוב שלישי עד יום הכיפורים. כן, 40 יום ועוד 40 יום של בקשה, של תחינה, של תפילה, ופה גם לימוד גדול שמודגש בספר דברים. גם לקלקול גדול בקנה מידה של חטא העגל יש תיקון. יש אפשרות לתקן. יש צורך בתפילה. יש צורך במעשים שיבליטו שהחטא הזה אין חיבור אליו. אם זה שריפתו של נשוא החטא העגל, תחינתו ופיזורו, אם זה הקאה פיזית ממשית של כל השותפים ביצירת העגל המובילים של המהלך הזה, ואם זה תיקון גדול של תשובה, של תפילה, של תחינה, שבה קדוש ברוך הוא משיב בסופו של דבר, סלחתי כדבריך. לא דבר פשוט הוא, לא מובטחים אנחנו במקרה הזה על התשובה. משה רבינו מבקש, הוא מבטיח שהוא יעלה, הוא לא בטוח שאכן הדברים הללו יענו. והוא באמת דורש תפילות רבות, דורש מאמץ גדול, דורש עשייה גדולה, שבסופה הקדוש ברוך הוא מוכן שמשה רבינו יעלה. ואכן כתוב מספר לנו שם שקדוש ברוך הוא שוב שולח אותו אל הר סיני ואומר לו, כן, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו, וכתבי הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אכן, הנה משה הפעם מכין את התשתית. לא תשתית אלוקית כפי שהיו בלוחות הראשונים, אלא תשתית אנושית. הכתב חייב להיות של הקדוש ברוך הוא, הוא יכתוב את הדברים. כי הדברים הם דבר השם. אין הדברים הללו באים מן האדם, הם באים מכוח השם. התוכן חייב להיות תמיד מן הקדוש ברוך הוא. את המעטפת יכול לתת גם האדם, ובמציאות שנוצרה חשוב שהאדם הוא זה שייתן את העשייה מתידו. לא הפסיביות המוחלטת של נתינה ראשונה, אלא שותפות של גילוי אחריות, של עשייה. אתם תיתנו את התשתית, אתם תיתנו את הכלים, אתם תיצרו את התשתית שממנה הדברים יצמחו ויעלו. ויכן, ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישכם השם בבוקר, ויעל הר סיני, כאשר ציווה השם אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים. ואז השם מתגלה לו עם י' ג' מידות רחמים, והקדוש ברוך הוא גם מלמד אותו לימודים ופרשיות שכבר הכרנו כמותם בסוף פרשת משפטים. אילו לא החטא הזה, ייתכן ואולי היינו צריכים לחזור על הדברים. החזרה הזאת בעצם אומרת, אכן התכפר. חזר לנקודת המוצא. רשימת מצוות דומה מאוד יש בסוף פרשת משפטים לפני העלייה שבה קרה האסון הגדול הזה של חטא העגל. אנחנו מוצאים רשימה דומה של לא טבע של גדי בחלב אימו ושל איסור עבודה זרה ושל עניינים שקשורים לעלייה לרגל ועניינים שקשורים לפדיון בכור ועוד עניינים נוספים שהכתוב מונה בשתי הפרשיות הללו. ולא רק בקטע הזה הכתוב חוזר למצבו הראשוני שבא להעיד על התיקון שנותר, אלא הכתוב מספר לנו על ויקל משה את כל הדת בני ישראל, ואז הוא חוזר ומצווה אותם לבצע את מה שהצטווה קודם לכן להקים את המשכן. אכן, יש כפרה, יש סליחה, יש משכן, הקשר והדיבור והדוסיח יימשכו, המצוות שנצטוו בהם חוזרים ונשמעים, אבל יש שבר. אלה אינם הלוחות הראשונים, אלו לוחות שניים. הם לוחות שהאדם מכין, זאת לא תרוממות של המעמד הראשון, אבל המערכת מתגלגלת, המציאות לא נעצרת, המסע ממשיך, התוכנית האלוקית הולכת ומתקיימת, הולכת ומתפרטת, והתיקון של החטא הוא בכך שזוכרים שאפשר ליפול ואפשר גם לתקן. זהו הלימוד הגדול של חטא העגל בצד כל השבר הגדול שנוצר. יש שבר, אבל גם לשבר יש תיקון. אמנם האיחוי איננו כמו שהיה ללא השבר, אבל בהחלט יש מקום לתיקון, יש מקום למציאות מתוקנת גם לאחר שבר גדול.